העיר החידש הזה.
כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
לא יכול להיות,
אין מצב. לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות, שלום לכם, חודש טוב ומבורך, חודש ניסן. אתם על המוקד הציבורי, התוכנית שעובדת מדי שבוע עבורכם המאזינים. גם היום אנחנו נטפל בתלונות שלכם, נסייע לכם מול יוקר המחיה וסבך הבירוקרטיה. השבוע נמשיך לעסוק בהפקרת הבריאות של הציבור החרדי והאפליה ממנה סובל הציבור ומשלם על כך בבריאותו ובחייו. נהיה גם עם הסל המשתלם, סל מיוחד שאנחנו מפרסים לקראת חג הפסח, וגם הסל השבועי הקבוע עם תוצאות מפתיעות. אותי הפתיעו, בטח אתכם המאזינים זה גם הפתיע. כל זה בשעה הקרובה. עורכת אותנו כתמיד במקצועיות רבה יעל צייטלין, מפיק שלמה פולק, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. נזכיר לכם שהתיבה של התוכנית פתוחה גם כעת. אם אתם יכולים לפנות אלינו במספר 039-039-039, שלוחה 7, או בוואטסאפ עם המילה מוקד למספר 03-593-93, פניות הציבור.
ועכשיו, קו פניות הציבור.
רק נזכיר לכם שאם אתם רוצים שהפנייה תטופל, ככל שתפרטו יותר, תעזרו לנו לעזור לכם יותר במהירות ויותר במקצועיות. ואם יש לכם תיעוד, תמונות, אם זה אירוע שקשור למשהו שיש תמונות ממנו, תשתדלו לתעד ולשלוח לנו, זה יעזור לנו, גם במקרים שבהם תהיה מחלוקת מול מי שאנחנו מתלוננים. שלום ליהודית מירושלים. ואת רכשת מכונת כביסה ומייבש, נכון?
מחשתי נכונה
ומייבש ביחד, כן. נכון, שילמת זה לא פחות מ-3,200 שקלים. רק תתקרבי לטלפון כדי שנשמע אותך היטב. רכישה בסכום מכובד, מה קורה אז? מה מבקשים ממך כדי לשלוח את זה הביתה ולהתקין את זה?
אז ככה, הדלת שמשם היינו צריכים להכניס את המכונה ואת המייבש, היא דלת מאוד צרה, המכונה לא נכנסת, ולכן היינו צריכים להכניס מהחלון.
אוקיי.
מבחוץ, מדובר בקומה אחת לעלות.
את מדברת גם מטלפון, לא מאוזניה, נכון? או רמקול, כי פשוט שומעים אותך קצת חלש.
לא, אין אוזניה. לא,
אוקיי.
אין אוזניה.
ננסה. כן.
מדובר בקצת פחות מקומה, כי הקומה מתחילה בפחות מהגובה של הכביש אפילו.
אוקיי.
והם אמרו שצריך להביא מנוף כדי להביא את, את המכונות דרך החלון.
כי זה לא עובר בדלת, כי הדלת שלכם צרה, או כי זה מכונה רחבה במיוחד? בדלת.
לא, זה מכונה רגילה, סטנדרט, אבל הדלת צרה מאוד. היו צריכים להביא את זה דרך החלון, שזה חלון רחב.
בעבר, כשהיה לכם מכונת כביסה גם, הובלתם את זה עם מנוף?
לא, זו הייתה מכונה פתח עליון שהיא צרה, ועכשיו רכשנו מכונה פתח...
אוקיי, מכונה סטנדרטית
שהיא... שזה רחב יותר, כן.
הבנתי, אוקיי. אז אומרים שהמשלוח עולה כמה?
אז ככה, ההובלה גם ככה עלה לנו 130 לכל מכשיר, סך הכל okay. 260, שילמתי את זה.
מצוין.
אבל חוץ מזה, היו צריכים להזמין מנוף כדי להכניס מהחלון, וזה, הם אמרו שזה בתוספת של 400 שקלים.
אוקיי.
הזמינו מנוף מהחברה, הם הזמינו, יש להם, הם עובדים עם חברת הובלה שיש להם מסעית של מנוף.
אוקיי. Okay.
הזמינו מנוף, וכשהגיע, התקשרו אליי להגיד שהם הגיעו והם פה למטה, אבל לא היה להם מנוף, זו הייתה מסעית רגילה.
למה? מה הם אומרים? למה בלי מנוף?
לא היה להם תשובה אמיתית. הם אמרו, אין עכשיו. לא פנוי עכשיו, לא משהו סיבה.
אז מה עושים?
אמרתי, הם אמרו שהם יכולים, בהתחלה הם אמרו שהם יכולים לחזור בסביבות 7 בערב, זה היה ב-11:30 בבוקר. הם אמרו שהם יכולים לחזור ב-7 בערב, בסוף הם אמרו, לא, אנחנו פה כבר, אנחנו לא נחזור שוב, אנחנו פה, נעלה את זה בלי מנוף. הם ביקשו ממני, אז אני אמרתי להם, אני מעדיפה שתבואו אחר כך, תעשו את זה בצורה רגילה, שלא יהיה בעיות. הם התעקשו שאו עכשיו או בכלל לא.
ואת חייבת את המכונות, זאת אומרת, זה לא איזה מוצר פנאי, זה מוצר שאת צריכה להשתמש בו.
כן.
אז בוא רק נתקדם, הם מכניסים את זה בסופו של דבר דרך החלון.
כן, הם ביקשו ממני סולם והם לקחו חבל, העמידו את הסולם למטה על המדרכה ומשכו, אחד עמד למעלה בחלון אצלנו, אחד עמד למטה והם משכו וגררו ללמעלה.
אי, זה נשמע כואב.
עשו שריטה ענקית על הקיר החיצוני של הבית ועשו שריטה קטנה על המכונה. הם הצליחו בסוף להביא את זה, ואז הם ביקשו את ה-400 שקלים על מנוף. אמרתי, לא היה פה מנוף. הם אמרו כן, אבל עבדו נורא קשה.
אפשר לתת טיפ, אבל לא 400 שקל, כן?
לא, הם דרשו את ה-400 שקלים. זה החלק הראשון, והחלק השני גם, אני אוסיף, הם לא הסכימו לפנות גם את המכונה הישנה, למרות שזה עמד בכל התנאים, זה אמור להיות עד קומה שנייה, מנותק ממים וחשמל, מונח במקום נוח, כל זה עמד באלה, אבל הם אמרו שבגלל שאין להם מנוף, הם לא מסכימים לפנות.
יהודית, אני רוצה רגע לקרוא את התגובה שלהם, חברת ההובלה, עומר משלוחים, תכף נגיע לחשמל הקרן, ששם קנית. חברת ההובלה אומרת, זו תגובה ארוכה מאוד, נקראת את המציאות שלה, הרמת מוצר מעל מעקה, חלון, לצורך הספקת המוצר, לבטו של הכוח, כרוכה בתשלום נוסף, ומשלמת ישירות למוביל. מדובר במובילים שעברו הדרכה והכשרות כדי לתת שירות מצוין. הם אומרים, בשל הזמן הארוך שחלף המקרה, חודשיים, מאחר ולא הייתה כל פנייה בנושא עד קומה לקוחה, לא נוכל לבדוק את המקרה בצורה מדויקת. אומרים, לכאורה לא היה גישה למנוף, ולכן הציעו דרך החלון שזה עבודה קשה ומורכבת הרבה יותר מהספקה לידי מנוף, והם אומרים, היית יכולה לסרב לקבל את המוצרים, טוב, זה תירוץ מוזר, והם אומרים שחוק פינוי מוצר ישן חל רק במקרים שזה נגיש לפינוי, אבל זה היה נגיש לפינוי, זה נכנס הביתה בלי מנוף, יכול גם לצאת בלי מנוף, אז
זה היה נגיש, שלהם... וגם לא כתוב שרק פינוי עם מנוף, זה ממש לא כתוב בדף, כתוב שצריך לפנות מוצר ישן, הם נכון. דרשו 250 שקל.
אגב, בואו רק נגיד בעניין הזה, מבחינת החוק, החוק מחייב את מי שמוסר לך מוצר חדש לפנות את המוצר הישן בתנאי שהוא מנותק מהחשמל ממים, מוכן בעצם לפינוי, ואם יש צורך, נכון, ואם יש צורך מנוף, כי זה קומה גבוהה או כי זה לא עובר בדלת, את צריך לשאת בעלות המנוף, אבל פה לא היה צריך מנוף, בכל זאת הם מתעקשים, אנחנו לא מוצאים הצדקה לזכות את גברת כהלת, ככה נשמח. כך אומרים מעומר משלוחים. אבל מה המזל שלא הסתפקנו בתגובה שלהם, ופנינו חשמל הקרן, והם היו נורא נורא יעילים, צריך לומר, למרות שהאחריות היא לא שלהם, אלא שחברת המשלוחים שביצעה את זה, הם אומרים, אנחנו נשלם ללקוחה את 400 השקלים שנגבו ממנה בעת ההובלה. דיברו איתך כבר על זה?
לא.
אוקיי, אז אנחנו נעקוב ונוודא שתקבלי את הכסף בהקדם. ולכם המאזינים, אל תוותרו, תתעקשו לקבל את מה שמגיע לכם, ואם צריך מנוף, יעלו את זה עם מנוף, כמובן בתשלום, ואת הפינוי מוצר ישן, אגב, אתם יכולים גם לפנות, מי שלא פינו לו, אפשר לפנות למשרד להגנת הסביבה, הם מטפלים בצורה משמעתית מול החברות שמספקות, שלא סיפקו את השירות. תודה רבה לך, יהודית.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
תודה לך, ונעקוב, תעדכני אותנו כשקיבלת את הכסף, שנדע שחשוב לכן עשו את שלהם. בשמחה. מאיר.
כן, שלום וברכה.
מאשדוד, נכון?
הייתי באשדוד, היום באופקים, אבל כן.
היום באופקים.
הסיפור היה באשדוד.
לא מאוד רחוק. הסיפור היה באשדוד, אנחנו הולכים... מה זה? יותר משנתיים אחורה. מוצאי שבת תשובה.
שנה וחצי
אחורה, סליחה. מוצאי שבת תשובה, ואתה עולה על אוטובוס מאשדוד לאיפה?
בתוך אשדוד, פנימי.
אוקיי. אתה ועם אשתך ותינוק, נכון?
כן, נכון.
טוב, היום הוא כבר גדל, אז הוא היה בן חודשיים, היום עוד מעט שנתיים.
כן.
אוקיי, ספר לנו מה קרה.
אני ואשתי יורדים מהאוטובוס, מורדים את העגלה ביחד, אשתי שנייה אחת עוזבת את העגלה, אני, כאילו, שחררנו שנייה אחת את העגלה, והעגלה מתהפכת אחורה מתחת לאוטובוס, הידיות נכנסות מתחת לאוטובוס, הנהג לא רואה את זה,
שנייה, העגלה, זאת אומרת, היא הייתה על הכביש, על המדרכה, על מה היא הייתה?
כן, העדים שהיו שם באזור, אומרים שהיא עדיין הייתה על הכביש.
אוקיי, ובעצם העגלה התהפכה כשהילד בפנים?
כן, נכון.
מה קורה לילד בשנה הזה?
זה היה עגלת אמבטיה, והילד נכנס בתוך האמבטיה, כאילו, העגלה הייתה סגורה, והילד התגלץ בתוך העגלה.
זאת אומרת, הוא לא אף, הוא לא נפל ממנה בחסדי שמיים.
כמובן, אנחנו היינו בלחץ, בשניות הראשונות היינו לחץ מוות, כי
ובעצם העגלה מתגלגלת מתחת לגלגלים של האוטובוס, והנהג מה סוגר, זה כבר אחרי שהוא סגר את הדלת?
כן, זה אחרי שהוא סגר את הדלת, והוא מתחיל לנסוע פשוט, הוא לא רואה שאנחנו עוד לא עלינו על המדרכה, הוא סגר את הדלת והתחיל לנסוע.
על העגלה?
כן.
אוי מה, לא כמעט תראים. גם בחלוף הזמן אני מאבד אוויר מהתיאור הזה. מה אתם עושים באותו רגע? חוץ מ, אני מניח לצרוח את נשמתכם.
בדיוק, לצרוח את נשמתנו. ואז אנשים רואים את זה, צרחים לנהג, הנהג עוצר. אנחנו ברוך השם מגלים שהילד בתוך העגלה. ואנחנו
הילד לא ניזוק, נכון? לא נפצע? לא
הילד לא, המשיך בשינה.
בשינה. וואו.
כן.
טוב, זה נס בפני עצמו. אבל מה הנהג עושה בשלב הזה?
הנהג יורד למטה, אומר מזמור לתודה, ונותן לנו את הפרטים שלו.
אוקיי, מזמור לתודה זה יפה. ומה הלאה? מה אתם עושים? למי אתם פנים?
אני שולח להפיקים פנייה על אני רוצה פיצוי על העגלה ופיצוי על עוגמת נפש.
כמה נזק? כמה עלת העגלה?
הנזק, העגלה עלתה קרוב ל-4,000 שקל, אבל השבר עצמו זה 1,400 שקל ועוד תיק בשווי 300 שקל.
ומה
הם
אומרים לך?
זה לא כולל הנסיעות. אומרים לי, טוב, תשלח לנו תפסים, תשלח לנו קבלות, תשלח לנו חשבוניות, כל מיני תפסים שהם רוצים שאני אשלח להם.
יכולת להוכיח להם על הנזק? זאת אומרת, היה לך תמונות?
כן, היה תמונות. לא, תעוד של האירוע עצמו, לא חיפשנו מצלמות.
לא, אבל תמונות של
תמונות של העגלה עצמה, כן. שלחתי להם את הכל. ובהתחלה עושה פה שם, וזה עד שאיזה אושי שלה הפסיקו להתכתב איתי.
אני מבין. אגב, אנחנו ניסינו להשיג את אלקטרה אפיקים, שהם המפעיל של החברה הציבורית הזו. לצערי, לא קיבלנו תגובה. לא הצלחנו לקבל מהם תגובה, זה מצער, אבל לא ויתרנו. עלינו גם מול משרד התחבורה. הם מדברים על אירוע שכמו שאתה מתאר אותו, אירוע חמור. הם אומרים שגם בלי לבדוק את פרטי המקרה זה אכן חמור, אבל בגלל הזמן שחלף, שנה וחצי, משרד התחבורה בשלב הזה לא יכול לפתוח בחקירה פלילית מול נהג ומול מפעיל התחבורה הציבורית כדי להתחקות אחר אירוע, כי זה אירוע פלילי, זו תאונה. זאת אומרת, ברוך השם שהתינוק יצא ללא פגע, אבל זה תאונה לכל דבר, ולכן המישור שצריך לטפל בו הוא המשפט הפלילי. ולכן אומרים, הם ממליצים בעקבות המקרה הזה, למאזינים אחרים, הוא קורא לכם אירוע כזה של תאונה מול אוטובוס, או התרשלות של נהג, לפנות מיד למשרד התחבורה, כדי שהם יוכלו לפעול מיד ולמגר מקרים כגון אלו. וכמה שיותר קרוב לאירוע. אם תגיע תגובת אפיקים, אז אנחנו נביא אותה. אנחנו כן ראוי ומצופה שאפיקים יפצו ויגיבו. אגב, ניסית גם לתבוע אותם?
ניסיתי, פניתי לעורך דין. הוא אומר לי, לא שווה לי להתעסק עם כזה מקרה, זה מדי זול.
לא צריך עורך דין, אתה לא צריך עורך דין. תביעות קטנות, לפנות לבית משפט לתביעות קטנות, להציג את הממצאים. העלות היא שולית, והרווח במקרה הזה, ככל שהטענות נכונות, ואני מניח שיהיה קל להוכיח את זה, הרווח, תוכל לקבל את הפיצוי, ואולי אפילו מעבר לזה. אז אם תלך על אפי כזה, אנחנו נשמח להמשיך ולעקוב אחרי זה, ואם תצטרך עזרה עם זה, אולי נמצא מישהו שייתן לך את המידע. מאיר, תודה. ומאזינים, תתעדו, תצלמו, תשלחו לנו ונשתדל לטפל באירועים כאלה כמה שיותר מהם. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, קצרה אני לא יודע, הפסקת פרסומות מיד אחריה, נהיה גם עם הסל המשתלם וגם עם הבריאות של הציבור החרדי וכמה זה עולה לבריאות ולחיים של הציבור. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר, ועכשיו קו פניות הציבור.
קו פניות הציבור, ואומרים שלום לעורכת התוכנית יעל צייטלין. שלום יעל.
שלום וברכה.
עובדת קשה על התוכנית כל השבוע, וביקשתי ממך כי יש סיפור ככה מיוחד שאת מטפלת בו כבר עם המון המון שיחות הלוך ושוב. בואי נציג אותו ככה בקצרה. מה הסיפור עם רחל והתנור?
כן, אז רחל התנור זה לונג.
את מקוטעת לנו, מקוטעת, ננסה בכל זאת.
טוב, זה האזור, האם שומעים?
אוקיי, בוא נשומעים, שומעים, בוא נרוץ.
טוב, כן. אז הרת רכשה בתאריך 1 לעשירי 3 תנור שחל.
לא, 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 יעל, זה לא אלך, אנחנו לא שומעים. הסיפור של רחל שרכשה תנור של חברת נונגי מחברת חשמל בעיר, והתנור לא עפה, לא עפה את ההוגות שרגילה כל כך הרבה שנים לאפות ולעשות את זה כמו שהיא יודעת, ואז היא מתלוננת הלוך ושוב פעם לחברה ואז לחשמל בעיר ואז שוב. בוא נקרא רגע את מה שאומרת ניופן. שלוש פעמים התנור נבדק על ידי טכנאי של החברה, טכנאים בכירים, בכולם הוא נמצא פועל באופן תקין לחלוטין, ובהתאם להגדרות יצא. אוי, רגע, לא, אז בוא נוריד את זה. יאללה, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותו טוב, אז לצערי נוותר. אבל הם בדקו, התא האפייה מגיע לטמפרטורה המקסימלית ועובד כמו שצריך, ולכן אין מה לעשות. זאת אומרת, אם התנור עובד כמו שצריך, הם לא יכולים לעזור מעבר. גם נגיד שחשמל בעיר, הם אומרים שבהתחלה, למרות שהאחריות היא לא של החנות, אלא של היבואן, של ניופן, אחרי 4 חודשים, כשהיא פנתה לניופן, שלחו לטכנאי, זה לא עזר. החנות פנתה מיוזמתה וביקשה לשלוח שוב, וכאמור הגיעו 3 פעמים, הם פעלו כמצופה, האמת שאני מסכים איתם במקרה הזה, אבל תסכול גדול. יעל?
לא.
יעל שומע. לא. יעל איתנו?
כן.
כן, אז הלוך ושוב, הלוך ושוב, אבל מה בעצם הבעיה? אנחנו יודעים להגיד מה הבעיה בתנור?
אז ככה, קודם כל היו בביתה של הגברת 3 פעמים טכנאים, בחלקם עד לרמה של טכנאי בכיר. בכל פעם בעצם נאמר לה הנחיות שונות לגבי אופן האפייה של התנור והתרמוסטט בנוגע לחימום. בהתחלה טכנאי ראשון אמר שצריך לחכות שזה יחבא פעמיים, ידלק ויחבא פעמיים. אחר כך הגיע טכנאי אחר, כמו כל חשמלאי מוסמך שיודע להגיד לך בדיוק ההפך ממה שאמרו, אז שוב נאמר לה לא, תחכי פעם אחת שידלק. בקיצור, כל מה שהיא ניסתה לעשות לא עבד, היא לא הגיעה לתוצאות המיוחלות. העוגות, אני קיבלתי תמונה של העוגות, העוגות יצאו נמוכות, זאת אומרת לא התרוממו, לא אפויות במרכזן ובקצוות צרופות.
אבל אנחנו יודעים שהיא יודעת לאפות, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שהיא יופה.
זהו, מדובר בגברת שאומרת לי ש-15 שנה היא יופה, הכל היה בסדר, החליפו תנור, תנור חדש, הטכנאים אומרים הכל תקין, היא אומרת אני יודעת לאפות, והם אומרים לה, את לא יודעת.
האמת שחשבתי לקפוץ בעצמי ולבדוק את התנור, אבל אני לא יודע לאפות, אז זימנו את השפית מירי זורגר. שלום מירי.
שלום וברכה.
אחר הצהריים
טובים.
אחר הצהריים מעולים. חודש טוב. מה, תגידי רגע, כי זה סיפור של מבוי סתום. היא אומרת, אני מכינה 15 שנה, אני יודעת להפות עוגות מעולות שיוצאות תופחות כמו שצריך, מתרוממות לגובה הרצוי, ודווקא התנור הזה לא מוציא את התנור שאני כל כך רוצה, וזה תנור דלונגי, לא איזה תנור שהשקיע בו כמה שקלים בודדים.
אז אני אענה לך בסיפור.
אוקיי.
חמותי, זיכרונה לברכה, הייתה בשלנית והייתה הופעה, משהו פנומינלי באמת, ללמוד ממנה. והם קנו תנור חדש, והיא מתקשרת אליי ואומרת, תקשיבי, בחיים לא קרה לי כזה דבר, אני לא מצליחה לאפות טורט. השמרים על הפנים, הכל על הפנים. אמרתי לה, ניסית, לחמם מראש. עכשיו, אני, תאמין לי, במשך שנותיי תעשיית המזון, אני שמעתי 1001 סיפורים כאלה.
לא, אבל שנייה רגע, אני רוצה להבין, שנייה, כן. מירי, תנור כן. זה תנור, זה תנור, לא? כמו שאם יש לי לא. גז, זה לא משנה איזה חברת גז אני אזמין, בסוף אני שם אש גדולה ומחמם. זה משנה זה איזה חברה אחר. תנור?
כן, זה לא משנה. תנורים צריך ללמוד אותם. עכשיו, okay. התנורים שהיו של פעם, שהיה לה גברת קודם, הוא לא אותו דין כמו תנור הזה שיש לה עכשיו. אני קניתי תנור חדש, אני עברתי דירה לפני שנתיים, לקח לי זמן בפירוש ללמוד את התנור. ללמוד? קודם
מה,
כל
זה ניסוי ותהייה? כאילו לנסות
ברור
פעם
שזה
ככה
ניסוי ותהייה. כן, לפעמים התנור מגיע לחום מאוד מאוד גבוה, וצריך בעצם חום יותר נמוך. אז מה קורה? הכנסת את העוגה, טורט לתנור של חומם, מראש ל-180, שזה בעצם היה 190, הוא גם מיד נופלת אחרי שהיא יוצאת, זה ברור. להתחיל עם חום נמוך, אפילו טוסטר אובן יכול היה לאפות בצורה נכונה. אז תנור של דלונגי? זה אגב... לא קשור תמיד לחברה, יש פה עניין של ניסוי ותהייה, לדעתי, הגברת עובדת כמו המתכונים הרגילים שלה, אבל עם חום יותר גבוה. וכשאני אמרתי לחמותי, זכרונה לברכה, בואי תנסי את הטורט שלך, לחמם תנור מראש, חצי שעה לחמם את התנור מראש, ולא ל-180 מעלות, ל-160. ואם 160 חזק מדי, אז תנסי ל-150.
בקיצור, ניסוי ותהייה, אין פה תרופת פלא.
ברור, אין, כל התנורים מיוצרים אותו דבר, הכל...
תגידי, אגב, יש הבדל בין לאפות לפסח ללאפות לכל השנה מבחינת איך שאנחנו רגילים לאפות?
ברור, 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 ברור. ובפסח, בגלל שאין לנו את הקמח, שהוא בעצם הגוף של העוגה, אז יש לנו חייבים להקציף, להרבב בתנועות קיפול, חייבים לשים לב לזה מאוד 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 חזק. אי אפשר לקצר הליכים באפייה של פסח. אם בכל השנה אני מקציפה ביצים, חלבון וחלמון ביחד, ואז אני כזה מערבבת את הקמחים ומוסיפה פה, אי אפשר. חלבון לבד.
תשלחי לי אחר כך, כך יוצא, כי אני לא באמת אנסה את זה בעצמי. לא אנסה בעצמי. מירי זוגר, תודה רבה. פסח כשר ושמח וטעים.
אמן, אמן, אמן לכל עם ישראל.
להתראות. עוד מעט נדבר על הפערים במוצרים היבשים לפסח, אבל תחילה לסל הקבוע, שאיתו אנחנו רוצים מדי שבוע, בדיקת הסל המשתלם באמצעות פרייסס. כדאי לכם מאוד לנסות גם בעצמכם, לקניות שלכם. טוב, אווירת ערב פסח, מה זה? הציבור נהנה ממחירים זולים. רמי לוי, שבוע שלישי ברציפות הוא במקום הראשון בסל שלנו. הסל נוזל משבוע שעבר ב-15 שקלים. שבוע עלות הסל היא 415 שקלים ו-95 אגורות. עושר עד, וואי, אני לא זוכר שהם היו מקום שני, אם בכלל, בטח הרבה זמן. אושר עד, במקום השני השבוע, הסל שם עולה 431 שקלים ו-35 אגורות, 16 שקלים יותר מרמי לוי, הסל הוזל באושר עד ב-11 שקלים השבוע, השבוע שעבר זה הוזל ב-22 שקלים, הם עושים עבודה עבורכם הציבור. במקום השלישי השבוע יש חסד, וואי, הם היו מקום ראשון הרבה שבועות, מקום שלישי, סל שם עולה 437 שקלים וחצי, זה הוזלה שכמעט 4 שקלים משבוע שעבר. מקום הרביעי, מחסני השוק מהדרין, עם סל שעולה 448 שקלים ו-20 אגורות, הוזלה של 24 שקלים והעשרה משבוע שעבר, הוזלה יפה, הוזלה הכי גדולה השבוע. שפע ברכת השם רק במקום החמישי ולפני האחרון, אצלם תיאלצו להיפרד עבור אותו הסל מ-462 שקלים, 31 שקלים יותר מאשר ברמי לוי, זה הוזלה של 10 שקלים משבוע שעבר, אבל עדיין מקום חמישי, ובמקום האחרון, גם השבוע שוק מהדרין, 521 שקלים ו-69 אגורות. זה אותו סל בדיוק. למה זה עולה כל כך הרבה? זאת הרשת היחידה שגם רושמת התייקרות. 10.40 שקלים אגורות יותר משבוע שעבר. הפער בין שוק מהדרין לרמי לוי עומד על 21%. וואו. אם אתם עושים קנייה גדולה, תחשבו, 21% זה כבר מאות שקלים. אז שימו לב ותשבו. השבוע אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי סל מוצרי הפסח. לקחנו פעם מוצרים יבשים, את הטריים ניתן לכם בשבוע הבא בעזרת השם. לקחנו פעם 18 מוצרים יבשים, כמו יין, מיץ ענבים, ביצים, שתייה, דגים קפואים ומוצרים יבשים לפסח. תוצאות מאוד מעניינות. במקום הראשון, עם סל מוצרי המזון היבשים לפסח, רשת עושר עד. שם הסל יצא 428 שקלים ו-20 אגורות. רמי לוי במקום השני 429 שקלים ו-20 אגורות, פער של פחות שקל אחד. במקום השלישי יש חסד, 456 שקלים ו-20 אגורות. מחסני השוק מהדרין, מקום רביעי, 475.31. במקום החמישי הגיע שפע ברכת השם, גם פעם במקום החמישי, 492 שקלים ו-87 אגורות. וגם פה הרשת הכי יקרה, שוק מהדרין, 522 שקלים ו-47 אגורות. פה 22% פער בין הזול היקר. חברים, לפני שאתם יוצאים לקניות, תשבו, לפי הסל שלנו, הפער הוא 22%. עד כאן.
כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
טוב, בשבוע שעבר עסקנו פה בענייני בריאות. דיברנו על כל הנושא של הפער בצריכת שירותי בריאות בין הציבור החרדי לציבור הכללי, והפגיעה בציבור החרדי בגלל הפערים כמעט בכל תחום שנוגע לבריאות הציבור החרדי. שלום רוחמה פרנקל, הדיאטנית.
שלום רוחה.
ואנחנו דיברנו על סגירת טיפת חלב בשכונת רמות בירושלים, שבינתיים לפי מה שאני מעודכן לא נפתחה, ובעיקר על זה שלא עושים כמעט בכלל, או בוודאי לא מספיק צעדים, כדי לקדם בריאות ולמנוע תחלואה בציבור החרדי, ואת, כפי שאני יודע באופן אישי, עוקבת שנים אחרי זה.
נכון, אז קודם כל תודה רבה לך שאתה מעלה את הנושא שוב ושוב, כי באמת כמו שאמרת, בכל הקשור לקידום בריאות ומניעת תחלואה, הנגשת המידע הוא ממש מפתח, כי הכל מתחיל קודם כל במודעות. זה לא כמו אנשים לצערנו חולים, שהם כבר מגיעים לשירותי הבריאות, כי הם חולים, לא מרגישים טוב, יש להם חום, הם הולכים לרופא, ושם יש להם אפשרות לקבל את המידע מהרופא בגופי הבריאות. כשמדובר על מניעת תחלואה, אז בן אדם לא הולך לרופא, הוא לא מחפש את המידע. ולכן צריך להנגיש לו את זה, ולכן הנושא של הנגשת מידע בריאותי הוא ממש ממש קריטי בכל מה שקשור למניעת תחלואה.
נזכרנו פה, אגב, מבקר המדינה הצביע על זה כבר לפני שנים, הוא אומר, חברים, תשקיעו כסף, תשקיעו משאבים, תשקיעו חשיבה, תשקיעו מאמץ בלהנגיש מידע לציבור החרדי, כי בסוף מי שמשלם את המחיר זה לא רק הציבור החרדי בבריאות שלו, אלא גם הקופה הציבורית, כי בסוף כולנו נאלצים לשלם הרבה יותר בשביל לטפל באותם חולים בתחלואות שלא מנענו.
ממש מדויק, ממש מדויק, ואני רק רוצה לחזק את מה שאתה אמרת, שבאמת התקציבים הזהומים, וזה מצב שנמשך לאורך שנים, שיש הקצאה של תקציבים ממש ממש מינורים, ויש שנים שאין בכלל, לא היו בכלל תקציבים לקידום הנושא של הבריאות במגזר החרדי, לצערנו הגדול, יש לנו כבר נתונים ברורים שיש לזה כבר תוצאות, כי אנחנו יודעים ששיעורי התחלואה במגזר החרדי במיוחד, תחלואה כרונית כזו שמתחילה באמת בגורם הראשוני של חוסר מודעות.
כן, דיברנו פה גם אז, ראיינתי אותך בנושא הסוכרת, ששיעור התחלואה בחברה החרדית גבוה משמעותית. והנה, זה נושא שאפשר למנוע. סוכרת זה מחלה ברת מניעה. איך אני יודע? כי בציבור הכללי יש ירידה, בזמן שבציבור החרדי זה לא קורה, בזכות אותה הסברה ואותה מניעה שמתרחשת. ואת יודעת, זה פשוט מתסכל. היה מס על שתייה מתוקה, אז המס ירד, ואמרו שבמקום מס יחנכו את הציבור בהסברה. אולי את נתקלת, אני לא מצאתי אפילו שבריר מידע שמונגש לציבור על כמה חמור הנושא של שתייה מתוקה וכמה אפשר למנוע סוכרת כשצורכים מזון בריא. דיברנו על חצבת שבוע שעבר. אני לא ידעתי עד היום בצהריים שמשרד הבריאות מציע ומבקש ממי שטסים לחול לקראת פסח להתחסן לחצבת כדי לא להביא לארץ את המחנה, כשמספר המתחסים לחצבת נמוך במגזר החרדי. אני לא שמעתי על זה כלום, אני לא יודע, אולי אני לא קורא את העיתונים הנכונים, אבל אני לא שמעתי, בטח לא תשדירי בנושא הזה.
אתה שמעת למשל על איזשהו קמפיין לבניית שבת סמוכי, קמפיין שהושקע בו הרבה מאוד לאוכלוסייה הכללית, ומשום מה פשוט לא שמענו, לא ראינו, לא קראנו שום דבר לוקח.
אני לא.
אני רוצה רק כן לציין, קודם כל, באמת לציין אותך לשבח, כי אם אני זוכרת נכון, אתה זה שבעצם היית הראשון שהוצאת לאור נתונים שמשום מה איכשהו נעלמו מעיני הציבור בכלל, ואולי בכוונת מכוון, על באמת שיעורי תחלואה גבוהים מאוד של הסוכרת.
לא נשאר לנו זמן, נגיד רק שאנחנו ביקשנו לפני כמה ימים הגשנו שאילתה שהיא אמורה בחודש הבא לקבל את הנתונים המדויקים, כמה מפרסמים אצלנו וברשתות המדיה החרדיות. עכשיו, אין לי בעיה שגם אחרים ינו מזה, זה לא משנה אם זה יפורסם בכל חי או במקומות אחרים גם, אבל לא קיבלנו עדיין את המידע. כשהמידע יגיע אנחנו נפרסם אותו, אבל כן ראיתי קמפיין אחרי קמפיין שבציבור הכללי מופיע ובציבור החרדי לא, ופנינו ללשכת שר הבריאות, ביקשנו מהם תגובה, לא זכינו לתגובה עד לרגע זה. רוחמה פרנקל, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך, נצא להפסקת פרסומות ואנחנו נשוב.
עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
ואין אדם נפרד מחברו לא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכר. שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פיתורה. ורצינו לגעת איתך בנושא הלכתי שנוגע עכשיו לפני פסח, כשכולם עוברים מדירה לדירה.
אז כן, אז יש בהלכה בשולחן ערוך נפסק בסימן תף למדבר, שמי שיוצא מביתו בתוך 30 יום לפני פסח, גם אם עתיד לחזור לביתו רק לאחר הפסח, חייב בבדיקת חמץ בלילה לפני שיוצא מביתו. אבל זה כאשר מדובר במי שעתיד לחזור לאותו בית אחר פסח. השאלה מה קורה כאשר אדם עובר דירה, סוחר שעוזב בביתו הסחור, עובר לגור בבית אחר. מה דינו כאן? אז במצב הזה נפסק שהוא לא צריך לבדוק את החמץ לפני יציאתו, והטעם לכך הוא משום שהיות שיוצא מן הבית ואין דעתו לשוב אל הבית, ממילא הוא מסתם המזכיר את החמץ, וזה כאילו שמחשיב את החמץ לרחוב. החמץ כבר לא שלו. אז הוא לא עובר עליו, בבא לי רבה להימצא, ובמצוות בדיקת חמץ יקיים בבית החדש שלו הוא נכנס. העניין הוא שבמצב הזה, המזכיר של הבית, גם הדירה עומדת ריקה, המזכיר של הבית, הוא חייב לבדוק את החמץ בערב פסח, משום שהבית, הדירה שייכת לו, הבית שייך לו.
רגע, הדירה המוזכרת בעצם הלכתית, היא שייכת למזכיר?
כאשר אין שם סוחרים, הסוחר יצא מן הבית, אין עכשיו סוחר חדש שנכנס, הדירה עומדת ריקה.
הבנתי, אם הוא עזב, זאת אומרת, לא אם הוא חוזר.
לא, אני מדבר על סוחר שעזב את ביתו,
הלך
קנה דירה, עבר למקום אחר לגמרי. ועכשיו הדירה עומדת ריקה, בעל הבית ייתכן שיזכיר את זה למישהו אחר, ייתכן שלא יזכיר, כרגע הדירה עומדת ריקה, לא גר שם אף אחד. אז המצב הזה, הלכה אומרת שבעצם בעל הבית המזכיר, הוא צריך לבדוק את החמץ. עכשיו, השאלה מה קורה כאשר הסוחר מניח שבעל הבית לא יבדוק את החמץ. האם פה במצב הזה ראוי שהסוחר יבדוק לפני שיוצא כדי להציל את המזכיר?
לא בערב פסח, זאת אומרת אפילו שבועיים קודם נגיד.
שבועיים קודם, שישיר את הבית נקי כדי להציל את המזכיר מאיסור. וכאן באמת ראיתי שמופיע בשם הרב קניאבסקי. כן, מופיע שאף על פי שמן הדין הוא פטור, בכל אופן מידת חסידות, שינקה את הבית לפני שיוצא, כדי שהמזכיר לא ייקשל באיסור אם לא יבדוק את החמץ בערב פסח. כמובן, אם הסוחר יודע שעתיד להיכנס אחריו סוחר שיבדוק את החמץ, או שהמזכיר עצמו יבדוק את החמץ בערב פסח, אז פה בוודאי, הלכה כמו שאמרנו, שהוא פטור מלבדוק את החמץ כאשר הוא יוצא, אבל אם הוא חושש שאולי שסיכוי גדול שהמזכיר לא יבדוק, אז מידת חסידות שינקה את הבית, כדי לא להכשיר את המזכיר באיסור, בכך שלא יבדוק את החמץ בזמן.
אז הנה, יצא לנו נקודה חשובה, אבל צריך להגיד שבמסגרת ההכנות לפסח, חוץ מהעניינים הללו של להיזהר בבל יראה ובל ימצא, ואפילו מידת חסידות לדאוג שאחר ייזהר, לדאוג לקמחא דפסחא, זה עיקר העיקרים.
בוודאי, בזה נפתחות הלכות פסח. הלכות פסח פותחים בעניין קמחא דפסחא, משום שזה היסוד, כאשר אנחנו יושבים כבני חורין, בעזרת השם, צריכים לדאוג שאנחנו היחידים שיושבים כבני חורין, זה שכל יהודי, גם מי שאין לו, גם בעזרת השם השבויים והחטופים, שגם יזכו לשבת כבני חורין, אז כחלק מהדאגה הזאת, זה ודאי גם מן השקים חדפיסחה, בוודאי.
כן, וצריך להגיד שגם מי שבעצמו מקבל קים חדפיסחה, עדיין העניין ההלכתי גם נוגע אליו. הרב שלמה ראשון, ראש מכון כתר קרקע פתורה, תודה רבה על הדברים, חודש טוב ומבורך.
חודש טוב ומבורך.
ואנחנו נתראה כאן בעזרת השם גם בשבוע הבא, באותה שעה במוקד הציבורי. נזכיר לכם טלפון שלנו 039-039-039, ספרה 7 לתלונות שלכם, או בוואטסאפ 03-593-93 עם המילה מוקד, כמה שיותר מפורט. תודה רבה לצוות המסור, ליעל צייטלין, לשלמה פולק ולפנחס בינדר. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.